נתחיל, רבותיי יקרים, ערב טוב לכולם. אנחנו, הדף הקודם היה אצלנו בלימוד הקודם, אנחנו רוצים להשלים אותו. וכדי להשלים אותו לגמרי, אז בואו נתחיל להכניס אותנו לתוך התמונה הכוללת. התמונה הכוללת, שהיא תמונת המהלך הזה של התשובה, כפי שראינו, שישנה תפיסה מצומצמת של עניין התשובה, שהוא תיקון תקלה. יש תקלה, תקלה הזאת, יש דרכים איך מתקנים אותה. וזה כשאדם יש לו מערכת שנקראת חטא, והוא רוצה לשוב בתשובה, אז כמו שאומר הרמב״ם, שהוא חייב להתוודות ויש דרכים כיצד עושים זאת. זה גישה אחת. גישה שנייה, שכמובן אין עליה מחלוקת, אז השאלה היא מהי עבודת השם שלנו, באיזה רמה אנחנו ניגשים לעניין הזה של תשובה. אנחנו מדברים על רמה שהיא הרבה הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר בתשתיות המציאות, של המושג הזה של תשובה. אני פשוט חוזר בכמה מילים על מה שלמדנו, שבעצם התשובה היא האנרגיה של החזרת העולם, חזרת האדם למקור הראשון ששם הוא היה פעם. ראינו שהדבר הזה בא לידי ביטוי באמירה של חז"ל שאומרים שהתשובה קדמה לעולם. מה הכוונה התשובה קדמה לעולם? אם התשובה היא רק איזשהו איזה מנגנון של תיקון, עוד לא קרה שום דבר, למה צריכה התשובה לקדום לעולם? שהתשובה קדמה לעולם, פירוש הדבר זה שבעצם יש משהו מאוד בסיסי בהתנהלות של העולם, שעל פי המושג הזה מתנהל כל המהלך של העולם. העולם כשהוא נברא, היה בו בריאה של חומר, ויש תנועה שהיא התנועה של העולם. זה כמו חומר ואנרגיה. יש חומר, ויאמר אלוקים יהי, ויש מציאות, ויש את התנועה. התנועה הזאת היא תנועה שחוזרת אל ראשיתה. הווה אומר שכשהעולם נברא, אנחנו מתחילים פה באיזשהו תהליך, שהתהליך הוא חזרה למקור שממנו הוא יצא. באיזה מקום הוא יצא? מה הפשט שהעולם יצא ממקום? אז ראינו בפעם הקודמת שבצורה של התיאור, כמובן זה דברים נסתרים, עצומים ועמוקים מאוד, אבל הצורה שהתורה מתארת וחז"ל חושפים את הפערים שבין עולם שהוא עולם אידיאלי מושלם ושלם, לבין הבפועל שהוא נוסד בו כעולם שנראה כפי שהוא נראה בפנינו, יש פער. זוכרים איזה דבר למשל? זוכרים ביום הראשון, ביום האלוקים יהי אור. האם האור הזה קיים, נמצא, נוכח או שהוא לא נמצא? מצד האמת הפנימיות שלו נמצא, אבל הרי אם האור הזה נמצא, אז איזה עניין יש לתקן את המאורות ביום הרביעי? שהרי יש אור כבר מהיום הראשון. יהיו מאורות ברכי השמיים להאיר על הלילה וכו' וכו'. שמה צריך את זה? יש אור. מה אומרים חז"ל? שהאור הזה נברא כנקודת מוצא, ולאחר מכן האור נגנז. הוא שימש כמה שעות והוא נגנז. למה? לצדיקים לעתיד לבוא. איך אנחנו מבארים את המשפט הזה? מה הכוונה? מה הכוונה? בדרך הפשט, מה אתה אומר? של האור הזה שנגנז. מה הכוונה שהאור נגנז?
אני שמעתי איזה משמעות.
מה פירוש?
עולם האידאי.
זאת אומרת, יש עולם שהוא עולם שמפיק אור ברמה מאוד מאוד עמוקה, מאוד גדולה, מאוד מקיפה. משהו ענק. והאור הזה כנראה הוא היה גדול מן הכלים של העולם. ולכן כשהוא נפגש עם העולם של המציאות, מה שקורה זה שהאור נגנז. הוא עכשיו נמצא בפנים. הוא עכשיו ממתין. האור הזה ממתין לאיפה? לעתיד לבוא להתגלות. מה, איך אנחנו מבינים? מה הכוונה? הכוונה היא שיש אידיאל. האידיאל הוא אידיאל גדול, אבל האידיאל הזה לא יכול לחול אוטומטית במציאות. הוא צריך להופיע, ולאחר מכן להיעלם, ומתוך פעולה שכל העולם כולו פועל כדי לגלות את האור הזה מחדש, לאט לאט הוא הולך ומופיע. כדי להמחיש את זה עוד פעם, אמרנו את המשל שנחזור עליו המון המון פעמים, משהו שכבר הזכרנו אותו בכמה גלגולים, וזה המשל של עובר שנמצא במעי אמו. מה אומרים חז"ל על העובר הזה? מה הוא עושה במעי אמו?
לומד
את כל התורה כולה. באיזה שפה הוא לומד? תלוי, נכון? אם הוא תינוק ספרדי או תינוק מרוקאי, תלוי איזה, נכון? אבל הכוונה היא כמובן שהוא לא לומד בשום שפה. לא מדובר פה על לימוד שפה, ועכשיו מתחילים ללמד אותו את כל התורה, ולומדים אותו שור שנגח את הפרה מהדין. כי הוא לא יודע מה זה שור ולא פרה, הוא נמצא עם את זה, הוא מדבר פה על משהו הרבה יותר עמוק. הוא מקבל את מנועי התנאה. זאת אומרת, יש משהו פנימי של, שמוטבע בתוכו. זה אומר הדבר לזה שאתם פעם, נגיד, הייתם באיזה מקום, שמעתם מוזיקה מדהימה. משהו, משהו. אחרי זה שכחתם את המוזיקה. יום אחד בא מישהו, נכנס לחדר, מנגן את המוזיקה, ואתה אומר, וואלה, זה המוזיקה שאני כל כך נהניתי פעם. שכחתי ממנה בכלל, אבל היא נשארת איזשהו מקום בפנים, ומשהו פרץ אותה, ועכשיו אני התחברתי. זאת אומרת, להתחבר לנקודה הראשונה, שממנה אני מתחיל בכלל לצאת לדרך. במילים אחרות, יש נקודת מוצא שהיא נקודה גנוזה, שיש בה את כל ההוויה כולה בצד האידיאלי שלה, ואז, בגלל שהתינוק הזה שנמצא בבטן ולמד את כל התורה כולה, ואומר הוא מחובר לנשמה שלו, והנשמה הזאת עכשיו נפגשת אימה בשעת הלידה, מה קורה? הוא שוכח. למה שוכח? כי הוא נפגש עם המציאות. מה קורה למציאות? המציאות היא מלאת בלגנים. במציאות יש המון פרטים, במציאות יש המון מורכבויות, במציאות יש המון שברים, במציאות יש המון יללות, במציאות יש המון חלקים, הוא מתבלבל לגמרי. ואז המוזיקה הזאת שהוא שמע בתוך הנפש שלו כשהוא היה בתהרה, בבחינה הזאת שלפני שהוא נפגש עם עולם המציאות, היא נגנזת, בדיוק, היא נגנזת, פירושו של דבר, אני לא יכול לומר את לחזור על המנגינה הזאת. אבל אז לאט לאט אני מנקה את עצמי, אני מסלק קליפות, אני מזיז כל מיני הוויות וכל מיני תקלות ואי הבנות ושמיעה, ומסדר לעצמי את החושים ואת המידות ואת הצינורות ואת כל מה שיש כדי לקלוט את המציאות האמיתית, אני מסדר אותם, וזאת העבודה שאדם עושה בימי חייו על מנת לתקן את מידותיו, לקדש את עצמו, לעשות את מטרתו, ואז על ידי כך פתאום מתחיל להיגלות משהו הרבה יותר עמוק שגנוז בתוכו והיה גנוז. האור הפנימי מתחיל להיגלות. ואז, כאשר הוא מגיע לשלמותו, בסופו של מהלך, הוא עכשיו גילה את האור הגנוז. בסדר? נכון. דרך גילוי של תורה ומצוות, שאין דרך אחרת שמנקה את הצינורות, אלא הדרך שבו יוצר הצינורות בנה את המערכת. זאת המערכת בנויה בצורה כזאת, שהיכולת להתגבר על דברים שסותמים, כמו גאווה, כמו תאווה, כמו דברים כאלה, שאדם מעמיד את עצמו במרכז העסק, ועל ידי זה הוא סותם את הכל, עבודה אישית, עבודה פנימית, עבודה כללית, עבודה ארוכה, וגם עבודה כללית במובן הזה שלא אני באופן פרטי, אלא בכלל עם המציאות, עם כל התרבות האנושית. הרי מה קרה לעולם ברגע שאדם הראשון סתם את הצינור ושם אותו באמצע, במקום לשים את הרצון האלוקי באמצע? הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך בתוך הגן, אכול תאכל, מכל עץ הגן אכול תאכל, תאכל לחיות בעולם בשלמות במובן הפיזי, בתנאי אחד. מהו התנאי? כן, שמה פירושו? דבר אחד, שלא אתה בעל הבית אלא אני בעל הבית. זאת אומרת, אתה שומע אותי. איך זה יבוא לידי ביטוי? במה אני אוכל להביע את הדבר הזה? אני אוכל להביע אותו בדבר אחד. שדבר אחד אני אומר לעצמי לא. למה לא? מי אמר לי לא? מה? אני פה היחידי בעולם, אומר אדם לאשתו. מה? 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 מי פה אמר פה? נתארו לעצמכם שאדם הראשון הולך לטייל עם אשתו, הם עוברים ליד את הדעת. ואז היא לוקחת את רצה לקחת. הוא אומר לה, לא, מה פתאום? הוא אומר, למה לא? אז היא אומרת לו, אומר האדם, לא, כי אסור לה. אסור, מי אמר לו? אתה פה בעל הבית. ראית פה, סתכל ימין, סתכל שמאל, יש מישהו? אין אף אחד. ואז, אם האדם מחליט לעמוד והערך שאליו הוא מחויב לשמור עליו, הוא מיישר את הנשמה שלו אל מול המקור. לעומת זאת, אם הוא תוקע את עצמו באמצע והרווח שלו מתגבר על הערך, באותו רגע האדם הופך להיות אינטרסנט, הוא בסך הכל בונה עולם דמיוני סביב המציאות שלו. וזה הייתה נפילת העולם במובן של האדם. אז שמתם לב, התחלנו ביום הראשון באור הגנוז. האור הגנוז זה כאילו משהו קוסמי. זה כאילו כל העולם כולו בהתרחקותו מן המקור, יוצר המון קליפות והמון מסכים והמון מורכבויות שאנחנו צריכים לשאוף כדי לתקן אותם. הרי מה קורה לאדם הראשון אחרי שהוא חוטא? אחרי שהוא חוטא, העולם מתחיל להתגלגל כלפי מטה. כי אף אחד לא תופס את עצמו ברגע הנכון. איך זה בלשון התורה? מה הקדוש ברוך הוא שואל את האדם? אייכה. והוא לא עונה, הוא מתחבא. מתחבא בתוך עץ הגן, הכוונה מוצא תירוצים בתוך העץ, מתחיל לקבל תירוצים, לא, זה בגללה, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, וזה נשאר תקוע. מה קורה לעולם? בשלב הבא, אם האגואיזם, עמידת האדם במרכז, הפכה להיות האישו של העולם, מה קורה מיד אחר כך? הרצח הראשון בעולם. קין אומר, מה אתה הולך על האדמה שלי? והביא לו, מה אתה הולך, אתה לובש את הלבוש שלי? אז הוא אומר לו, תוריד את הבגדים, תן לי אותם. הוא אומר, טוב, תעוף, אתה לא יכול ללכת על האדמה. והיא ביא אותם בשדה, על עסקי שדה, כל מיני דברים שקשורים לבעלות, לקניינים, קין, קונה. ביקום קין אלו אחיו, והיהרגהו. אחרי זה עובר הלאה לשלב הבא. אם הניצנים הראשונים של האנושות התעקמו, אז הכל הולך ומידרדר, עד שמישהו יתפוס את העסק בידיים. מי בא אחר כך? לא, אתה כבר רצת קדימה, יש לנו באמצע עוד כמה וכמה גלגולים בעייתיים, מה קורה לנו? מי אחר כך? יש, שד, בסדר, תשאיר את שד במנוחה, לא קרה שום דבר. אבל מה שכתוב בפשט, ככה זה יש אנוש, ששם התחילו שם לקרוא בשם השם, זה שאלה לא נסביר מה זה, אבל משהו מאוד מפורסם, ברור, שקורה אחר כך זה ההתפתחות שמתפתח העולם לכיוון דור המבול. מלאה ארץ חמאס, זה כבר תרבות. של נהנתנות, תרבות של, של הכל, הכוחות מלמטה קופצים. כל הכוחות שנמצאים בצד של המשיכה אל להיות חלק מתוך הסיפוק של העניין החומרי שולט. ואז העולם כולו מתדרדר עוד יותר. ואחרי זה מיד, מה אחר כך? אחרי זה דור הפלגה, שזה של מה זה בדיוק היה. וזה שוב, בקיצור, העולם לא שמע תשובה לשאלת אייקה, ולכן העולם מתבלבל. הוא לא יודע מי אתה, אני לא יודע מי אני, העולם לא יודע מי הוא. עד שקם מישהו אחד מזה, אברהם, שהיה מבוני המגדל. כן,
והוא. התיקון של כל הנפילות?
ושם התחיל התיקון של הנפילות, נפלא מאוד. שם התחיל התיקון של הנפילות. אברהם, הוא, איזה תשובה הוא ענה לשאלת היקה?
הנה.
הנה אני. נכון?
זה כאילו הנפילה היא כל כך זמן קצר, למה זה קצר?
זמן קצר מאיזה בחינה? מבחינה שעד דור ה... כי אנחנו עדיין לא גמרנו את המסע. זאת אומרת, זה נראה כאילו שאחרי אברהם זהו, עכשיו אנחנו רק עולים?
לא,
ממש לא. יש לנו...
אנחנו
בידיעה
שאנחנו רוצים
יפה, מצוין. זה גילוי שגילה אברהם, ועל ידי כך זכה אברהם להיות זה שממנו יוצאת ברכה לעולם. זאת אומרת, העמידה, הרמת הדגל, שיש עוד מסע ארוך, לך לך, הוא צריך ללכת עוד הרבה, והוא עוד יעמוד בעשר ניסיונות באופן אישי, ואחרי זה מעשה אבות סימן לבנים, הבנים יעמדו בניסיונות, לפעמים הם יעמדו בהם, לפעמים לא יעמדו בהם, כשלא יעמדו בהם, חוזרים אחורה לגלות, זאת אומרת, מחזירים הכל אחורה, אבל המטרה היא כשאברהם בא ואומר, הנני, אומר הקדוש ברוך הוא, ויעז אחד שעה ונברחו בך כל משפחות האדמה. המטרה של אברהם זה לא להקים לעצמו איזה בית קטן של עצמו, איזה מין שטיבל, ולהגיד זהו אני דואג לעצמי. אלא הכוונה היא לתת לאנושות תשובה אמיתית, מה היא תשובה לשאלת היקה. איפה אנחנו לא מתפזרים והופכים להיות בעלי חיים משוכללים, כמו קופים משוכללים. אלא איך אנחנו באמת מבטאים את הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם הזה, במקום הזה, במקום הזה, כאן, בעולם שהוא עולם של חומר. בסדר? מובן? כן.
אמרת שהקדוש ברוך הוא, איך שאנחנו מראים שאנחנו לא רק לעצמנו, זה דבר אחד שהקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו לא ניקח אותו, כדי שנראה שאנחנו לא, שיש משהו מעלינו, נכון?
כן, 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 הייתי מנסח את זה אולי לא נראה, אלא שנהיה בתודעה, זה לא רק נראה, זה לא איזה מין, רק איזה סמל. למה זה דעת? יפה, אשריך, בדיוק השאלה, מה שעניתי לך זה כבר השאלה. כי אתה אמרת, נעשה כאילו, בוא נראה, נעשה איזה הצגונת כזאת שנגיד יש אלוקים. בסדר? מודעות, בדיוק, זה הדעת. המודעות. אתה שואל את השאלה, זה רצינו לדבר באמת בפעם הבאה כשנדבר עליך את האדם הראשון, אבל בואו נקדים את זה טיפה. אתה שואל שאלה מאוד נכונה ומאוד, לכאורה, באמת מאוד מתסכלת. מה ברוש? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אומר הנחש לאדם, כי יודע אלוהים, כי ביום אחריך, מה, והייתם כאלוהים, מה, יודעי טוב ורע. הרמב״ם, נכון, ודאי, הרמב״ם מעריך בזה הרבה, אבל בוא נגיד ככה בצורה כללית. אתה שואל שאלה, אתה רגע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יהיה טיפש? מה, עכשיו הוא יהיה כאלוהים, יש לו דעת, ולפני זה מה עץ הדעת? הוא כבר ידע, העיקר שלא ידע, אז מה כל העניין? נכון, זו השאלה. שאלה מעולה, אז מה התשובה? מה אומר הרמב״ם?
טוב ורע זה לא אמת ושקר.
זאת אומרת, מה ההבדל בין טוב ורע לבין אמת ושקר? מה ההבדל? לרמב״ם נראה אותו בפנים בזאת השם בפעם הבאה, אבל מה ההבדל בין טוב ורע לבין אמת ושקר?
זה מצב נתון, אמת ושקר זה משהו לא...
הוא ודאי נתון, דבר שהוא אמיתי ודבר שהוא שקרי, למה הוא נתון פחות מאשר טוב ורע?
אמת ושקר
זה אובייקטיבי. זה סובייקטיבי, זאת אומרת, תבהר, האמת והשקר עומד לבדם, נכון? זאת אומרת, בוא נראה מה זה אמת, השמש זורחת בשמיים, זאת אמת? אמת, בסדר. הירח לא זורח ביום, לפעמים כן חלק, אבל זה, מי שיגיד הירח זורח, זה שקר, נכון? אובייקטיבי. ומה זה טוב ורע?
מה שאנחנו מגדירים בתור טוב ורע.
מה שאנחנו מגדירים בתור טוב ורע. יפה. האם יש זהות בין האמת לבין הטוב, או שיש נפקמינה, מה אתם אומרים? זאת אומרת, אם יש דבר שהוא אמת אבל הוא רע, ויכול להיות דבר שהוא שקר אבל הוא טוב, יכול להיות דבר כזה? למשל?
רצח,
איפה אתה תמצא בו טוב, איפה תמצא בו... זה גם רע וגם שקר.
שקר
אחר. שקר אחר. שמה? שמצד אחד זה יפה, אבל מצד שני זה שקר. אבל זו דוגמה מסובכת קצת, איך נבין את הדבר הזה. זאת אומרת, למה באמת אכן הוא שקר? זה צריך להבין את זה.
זה טוב, אבל אני גונה, זה טוב לי.
יפה.
אבל זה לעולם, זה לא...
נכון מאוד. זאת אומרת, יש דברים בעולם, הרבה דברים, זה בדיוק הדבר שקורה פה. יש דברים שהם, האדם בחר, אני קראתי לזה ההבדל בין ערך לרווח. בדבריי קודם. הערך, האידאה, האידיאולוגיה, הדבר האידאי, זה ביטוי של האמת. זאת אומרת, יש כאן משהו אידיאלי. אדם שואף לשלום, זה אידיאל. אדם שואף לחסד, זה אידיאל. יש את ה, לא את האידיאל, את הערך, אלא את הרווח. הרווח שואל את השאלה, לא מה יש ומה אין, מה אמת ומה שקר, אלא מה אני מרוויח מנקודת מבטי ומה אני מפסיד. יכול להיות, בוא ניקח דוגמה למשל. תשאלו אדם שהוא מכור לסיגריות. בסדר? האם בריא לעשן? יענה?
לא.
לא. זאת אומרת, האם לעשן זה שקר? כן. האם אותו אדם שמעשן ועכשיו הוא חייב לעשן, האם מישהו לא עכשיו זה טוב? לא. הוא מרגיש טוב, יש לו רווח מזה שהוא יושב עכשיו על הסיגריה 75 היום? כן. זאת אומרת, יכול להיות מצב שיש דבר שהוא שקר, ואפילו אני מודה בזה, שזה שקר, אבל טוב לי עכשיו עם זה. לכן יש דבר הפוך. יכול להיות מצב שיש דבר שהוא אמת, אבל רע לי עם זה. למשל...
אני רוצה דווקא להגיד משהו. זה טוב ורע, זה לא בכך מתייחס לטוב
אובייקטיבי,
לא
לטוב הסובייקטיבי. מי מתייחס?
לא, התורה, יכול להיות ש... זה טוב ורע.
נכון.
אז יכול להיות... התורה מתייחסת לטוב האובייקטיבי, מי מה שהיא מתייחסת?
לא אמר כלום, אבל יש לנו פה קושיה שעומד באוויר וצריך לתרץ אותה. זאת אומרת, צריך לתרץ איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אם יש זהות בין הדברים, הווה אומר שהקדוש ברוך הוא לא רצה שאנחנו נהיה מכירי את העולם. לא נכיר את האמת, לא נכיר את השקר, לא נכיר את הטוב, לא נכיר את הרע, שאנחנו נהיה במצב שבעצם מילים אחרות אנחנו נהיה מוגבלים. אז מה היה אדם לפני זה? אדם חטא כי הוא באמת רוצה להתפתח, רוצה להיות כאלוהים, הוא יודע להיות, רוצה לפנות לעצמו עולם. בעולם הזה יש לו ערכים, יש לו משמעות, יש לו אמירות. לכן אנחנו זקוקים לזה. ולכן הרבה מזדקק לביטויים להבדיל ביניהם. ודאי שאפשר גם לפרש אחרת, אבל הוא רוצה להבדיל ביניהם. ולהגיד טוב זה דבר סובייקטיבי, ולכן יכול להיות מצב שטוב שהוא שקרי, אבל הוא טוב לי. ויכול להיות דבר שהוא אמיתי, אבל הוא רע לי. למשל, אדם באמת, בוא נניח, אדם קשה לו ללמוד, הוא יושב בבית המדרש, צריך לשבור את השיניים ולשבור את הכיסא כי להחזיק מעמד ולא לקום, אבל הוא מבין שעכשיו הוא רוצה לגדול, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להיות מישהו שיכול בסוף הלימוד היום להגיד דבר מההתחלה ועד הסוף. אבל עכשיו הוא מרגיש רע. מה רע? אין לו סבלנות, קשה לו, זה. אז זה דבר אמיתי, מה שהוא עושה דבר אמיתי, אבל עכשיו זה רע. יכול להיות דבר כזה, נכון? זאת אומרת, עכשיו מה קרה לאדם? לפני חטא אדם הראשון, לפני החטא שלו, היה לו בהיר לגמרי ההבדל בין שני המושגים האלה. הוא היה אפילו מחובר לאמת, והוא ידע בדיוק לא להתבלבל בין האמת לבין הטוב הסובייקטיבי, בין השקר לבין הרע הסובייקטיבי. לא להתבלבל, לעשות את הדברים האמיתיים ולדעת, ולא לספר לי סיפורים כל מיני דברים. זה לא אמיתי, אז אני לא עושה את זה. הוא היה מחובר כל כולו לדבר הזה. במקרה שלנו, הדגם לזה, זה בדיוק השיחה שבין האישה לבין האדם. זאת אומרת, ותראה האישה, עכשיו האישה רוצה להתבונן, קודם כל בוא נצא מבת הנחה, שלאכול מעץ הדעת זה שקר, נכון? כי יש אלוקים דיבר איתו, אלוקים זה אבא, הוא הבורא שלו, הוא מדבר איתו. הוא אומר לו, לא, זה לא. בסדר? זה כולנו מבינים, זה שקר. האמת היא לא לאכול מעץ הדעת. עכשיו האישה, אומרת, תשמע, שמה אדם, אתה עוסק פה באידיאלים, הבנתי, יש פה אידיאל לעשות את דבר השם, מקור נשמתנו, מקור מחצבתנו, כאן אנחנו, מצוין, אבל בוא תשמע רגע. ותראה האישה, כי טוב העץ למה? למה אכל. זאת אומרת, תעזוב אותי עם אידיאלים, זה טעים? טעים? כשאדם יש לו, אני לא יודע מה, יש לו בעיות קלות בדם, הוא לא יכול, אסור לו לאכול המבורגר. אבל אדוני, זה שקר, תאכל את זה, תסתכן. זאת אומרת, תעזוב אותי, כי טוב למאכל, תעזוב אותי מהסיפור הזה. תאווה הוא לעיניים. מה זה שוב, תאווה הוא לעיניים? זה יפה, זה מקסים, זה נעים, זה כל מיני דברים שקשורים למעלה. חוויה שיש לי עכשיו מהמפגש שלי עם הפרי הזה. ונחמד העץ להשכיל, נחמד העץ להשכיל, זה ביטוי כזה של יש לנו איזה חוויה מהדבר הזה. ואז מה היא אומרת לו? אל תתעסק עכשיו באמת ובשקר. תתעסק בזה שזה טוב לנו לאכול את זה. בסדר? ותיתן לאישה ויוכל וגם היא אכלה. במילים אחרות, המהלך שקרה פה בחטא אדם הראשון, אחרי זה הוא בעצם העביר את נקודת המשקל. לא שהוא היה טיפש, הוא ידע בדיוק, אבל הוא היה מזוהה. היה לו את הנחישות, היה לו את החד משמעויות שטוב ורע הם דברים סובייקטיביים. אין להתייחס אליהם בבירור חובתי בעולמי. ואני יודע טוב מאוד לומר את זה. והייתי מחובר, האדם לפני שהוא סט על ידי כל התירוצים ששמענו שם, הוא אומר, אני מחובר אל האמת, נקודה, כולי שמה. בסדר? זה קצת כמו, כחזל אומרים, שכאשר עם ישראל מגיע להר סיני, פסקה זו המתן. זו המתן הכוונה היא הנחש, שיטיל כללה בעולם. וכאילו בעם ישראל במתן תורה היה כמה דקות, או כמה שעות, או כמה ימים, שבהם הם כמו האדם הראשון לפני החטא. למה? כי מה הם אומרים כאשר הקדוש ברוך הוא בא ורוצה לתת להם תורה? נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? שימו לב, הביטויים נעשה ונשמע זה אותו דבר. נעשה זה צייתנו, זה אני עושה כי כך אני מצוויתי. מה זה נשמע? נשמע זה נבין. טוב, בואו ננסה להבין את הדבר ואז נחליט מה אנחנו עושים. כמו המדרש הזה על הקדוש ברוך הוא שהוביל את התורה לכל אומות העולם. ושאל, תגיד, אתם רוצים את התורה? מה כתוב בה? לא תגנוע, לא מעניין אותנו, לא תנעף, לא מעניין אותנו. מה הכוונה? אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, לא שיהיה אמיתי. זה לא נכון לנעוף נכון, אבל זה לא כיף לנו, אנחנו רוצים. עד שבא לעם ישראל, מה נעשה? אמרת? אמרת. רגע, אבל אתם לא הבנתם עוד איזה מין קבלה זאת. שאלתם, בדקתם, ראיתם מה הרווחים בבנק מזה? לא מעניין אותנו. אחרי זה נשמע, אחרי זה גם נלמד. נלמד ספר החינוך, נלמד טעמי המצוות. אבל קודם כל נקבל על עצמנו. חייב אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, תחילה, נכון? שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת זה, עול מלכות שמיים. זה התיקון. מה קרה אחר כך? סתם, פתחתי פה סוגריים. מתי חזרה זו המתן? חטא העגל! כי מה קרה בחטא העגל? כמה וכמה ימים אחר כך? שוב מתחיל להיות, להקים עגל זה אמת או שקר? שקר, אבל אנחנו רוצים... אלוהים אשר ילך לפנינו, בסדר? ועד מה הם עושים? מקימים את העגל ועושים חינגות מסביב, נכון? והעם מחולל למעלה ויקומו לצחק, בקיצר, הידרדרות מוחלטת, שעניינה נתתי דרור לחלק הסובייקטיבי של הטוב, לשיטתי, כל העסק הידרדר. שוב הגענו לכל הצרות, ומתוך כך נשברו הלוחות. ואז אנחנו חוזרים עוד פעם, והקדוש ברוך הוא פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וביום הכיפורים אנחנו זוכים לחזור שוב להשם הוא האלוקים, אומרים ביום הכיפורים. יוצא שאדם הראשון בעצם, מה שאלתם, מה שאלנו, שאלת את השאלה של כל התהליך, נכון? ההיסטוריה. אז בעצם מה קורה כאן? בפרשיות ספר בראשית הם תמיד, ואנחנו יודעים את זה, שהם כמו ה-DNA של העולם. אנחנו לא מדברים פה על סתם סיפורים שהם סיפורים אירועים רגילים. כל משפט פה, כל ביטוי פה, כל דייקנות של מילה כאן, כל דיוק זה עולם ומלואו. כי זה מעשה הבריאה, הרי אנחנו לא מבינים בו כלום. גם אחרי שנלמד את הכל, לא נבין, איך זה, כלום. התורה רצה לתת לנו מסרים כדי שנוכל מתוכם להפיק כל מיני לימודים, שמתוכם נוכל לשאוב כמה דברים שיכוונו אותנו קדימה בעבודה שלנו. אז אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אם התורה בחרה פה להציב כאילו כאיזה מין דגם משמעותי לתחילת תנועה של העולם, את השאלה הזאת של רווח וערך, של מי, 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 מה, מה, מה בונה לנו את המציאות. האנושות מקבלת הטיה, את כיוון, אצל אדם הראשון, והיא מקבלת תיקון ראשוני אצל אברהם אבינו, שאומר, הנני. איפה אברהם אומר, הנני? איפה? שם כתוב, לך לך מארצך מולדתך בידיה ועשך לגוי גדל ויקום אברהם ויקח את שרה אשתו ואת כל השאר. שם לא כתוב הנני. איפה כתוב הנני? איפה? בעקידה. יפה, יפה, אפילו יותר. זאת אומרת, בעקידה יש כמה פעמים הנני. יש פעם אחת, אומר ויאמר, בתחילת מעשה העקידה, אומר אברהם אברהם ויאמר הנני, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. נכון? כן. ואחרי זה, פעם שנייה, כאשר הוא שולח את ידו, אז בא המלאך ואומר לו, ואומר, אברהם אברהם, ואומר, הנני, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, נכון? שמה, אגב, סתם סוגריים, על פי חז"ל, והרמב"ם מביא את זה, איפה נולד אדם הראשון? פיזית, מבחינת המקום, איפה נולד אדם הראשון? יפה, הר המוריה, מקום המזבח, נכון? שם כביכול, שוב, הכל זה מין עומק המשל, זה המרכז של העולם, מפה הכל יוצא, מכאן יוצא גם הצד החומרי, ואובן השתייה, מן הושתת העולם, גם הצד הרוחני של גן עדן, שוב, לא נדבר למה זה גן עדן, נזכרנו את זה הרבה פעמים, שזה בעצם בהר המוריה, שם נוצא אדם הראשון, בסדר? במילים אחרות, איפה אדם חטא בפשטות? בהר המוריה. שם היה גן עדן, ושם הוא לא זה, תשאלו איפה? כנראה שמקום עץ הדעת, ליד עץ החיים, במרכז, בקודש הקודשים, כי עובדה, גם את הארון מחזירים אחרי זה, עץ חיים מילה מחזיקים בה ותומכי המאושר. נכון? מחזירים את הארון, שמים אותו בקודש הקודשים, זה בדיוק לבנות אותו מעצת עץ החיים במקום שלו. איפה אברהם ענה על שאלת היקה והר המוריה? באותו מקום, במקום המזבח.
שם זה היה תיקון בעצם.
ושם היה התיקון. עכשיו בואו נבחן את התיקון לאור מה שאמרנו. שימו לב. אברהם, יש לנו כאן עכשיו, בדקות גדולה, בגדלות עצומה, אי אפשר לך להבין, אבל תראו, מה הדבר שאפשר, שאצל אברהם כאילו היה שיא הקשר של טוב לי עם זה? למה הוא היה הכי קשור? חכה עם השם, תשאיר אותו רגע. עשת חסד, אבל למי הוא היה הכי קשור? המשפחה שלו. ודאי. אחרי כל כך הרבה, זה אברהם זוכה לבן. אוהב אותו, נכון? כך לראה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. אהבה, נכון? נכון שזה בא מוצדק מאין כמו לא להסכים לשחוט את הבן. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם, תשמע, נכון הרווח, כאילו הרווח, הטוב נקרא לזה, המקסימלי שיש לך עכשיו בלב, זה הטוב. קשר הזה לבנך יחידך אשר אהבת, נכון? יפה. כמה הוא אומר לו, הנני, מסביר הרב בעולת ראייה, שהמילה הנני הראשון, זה הציווי האלוקי. הנני השני שמופיע שם, ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר, אבי, ויאמר, הנני בני, ויאמר, הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. אז הפעם השנייה שאומר הנני, זה הנני, בקשר שבין
הבן
לבן. אבא לבן. זאת אומרת, שימו לב, הנני הראשון זה בנוכחות בין הקדוש ברוך הוא לבינו. קח נא את בנך את יחידך, ויאמר הנני, קח נא את בנך, נכון? הנני השני זה בקשר בינו לבין הבן שלו. למה יש פה ערך מול רווח? למה יש פה עכשיו התנגשות בין ערך לבין רווח? בין טוב סובייקטיבי לבין אמת אובייקטיבית?
זה הבן שלו.
הבן שלו מבטא את מה? את עומק הקשר הסובייקטיבי. אין יקר בעולם ממך. אני כל כולי מסור אליך. והוא אומר, אבי. והוא אומר, הנני בני, אני כולי שלך. בסדר? זה הכיף לו. עם הבן שלו. וזה פתאום עומד אל מול מה? האובייקטיבי. שמה זה האובייקטיבי? שאומר לו? תהרוג אותו. והוא אומר, קח נהל בנך, שאתך אשר אהבת. ואז אברהם אומר, הנני, הנני. רגע, יש פה הנני, הנני. שלושה ימים הוא הולך עם הדבר הזה בראש. ביום השלישי הוא רואה את הענן קשור על ההר. מה הולך לו בראש? קשה מאוד את העומק, את השבר, את המתח שבין שני החלקים, נכון? אברהם עומד בעצם למבחן מבחינה מסוימת כמו אדם הראשון. מה יהיה כאן? עכשיו זה במשהו באמת עליון, זה לא איזה רק עץ למאכל, אבל כנראה שזה גם העץ למאכל וטבעו לעיניים, כנראה זה מדרגה מאוד גדולה, הם רצו להיות כאלוהים יודעי טוב ורע, הם רצו לבנות עולמות, הם רצו לשכלל את המציאות אדם הראשון, גם היה להם כל מיני מחשבות, אבל אברהם כאן עומד עם הערך הגדול של דבר השם, שאומר לו כחנה, ועלה ולעולה, מול הרצון שלו, הצד הסובייקטיבי של הקשר, שטוב לי וכיף לי וכמה זה. מה? זה אמת ולא טוב, בדיוק. זה אמת ולא טוב. ואז מופיע פעם שלישית הנני בפרשה הזאת. יש הנני, הנני, ועכשיו הנני השלישי. ויקרא למלאך אלוקים מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם. באיזה סיטואציה נמצא עכשיו אברהם? המאכלת כבר נמצאת ממש על צווארו של יצחק. בתודעה של אברהם, במודעות שלו, הוא כבר בעצם כאילו שחט אותו. עד כדי כך שכתוב שאפרו של, אפרו של יצחק מונח על גבי המזבח, כאילו הוא כבר עולה תמימה, לכן הוא לא יצא לחוץ לארץ, כי הוא כאילו עלה כבר לעולה. במודעות אברהם הוא כל כך כבר מחובר לזה שהוא הקריב, שבסוף הוא רץ לחפש את העיל, אחר נאחז בסבך בקרניו, כדי לבטא את הרצון שלו להתחבר ולחבר את הרצון השם, לעשות את רצון השם. בסדר? ואז אברהם צריך להכריע. ואז כשהמלאך קורא מן השמיים, הוא אומר, כן, הנני, אני איתך, אני איתך, קדימה, עכשיו אנחנו שוחטים. ברגע שזה קרה, הקדוש ברוך הוא רצה לשחוט את זה, מה פתאום? כאן הרי זהות מוחלטת בין הטוב לבין האמת. אבל רצה הקדוש ברוך הוא ליצור את ההפרדה. אמת, אבל רע. מה אתה עושה? ואז ברגע שאברהם בוחר, באותו רגע אומר הקדוש ברוך הוא, זהו זה, ייסדנו פה מציאות. עכשיו אתה עם ישראל, עכשיו מפה אפשר להוציא אומה שתדע גם בעיתות משבר. גם בזמנים שהאמת קיימת, אבל מה זה רע? כמה סבל יש לעם ישראל במשך ההיסטוריה? כמה ניסיונות, בוא נקל על עצמנו, נתבולל, נתרחק, אני לא יודע איפה נהיה. אז יהיה לנו גם טוב. אבל יש לנו אמת. את העומק הזה שאנחנו אומרים עליו כל יום בתפילה, ברוך אתה השם מגן אברהם, כי אברהם נתן לנו איזה מגן חזק, שאומר בסופו של דבר האמת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך כבר להריח חס ושלום, ונבוכו בזרחה כל גוי הארץ, יצחק. אבל מאז יצחק יש לו תודעה אחרת, והאילו כאילו במקום, וצריך להבין שזה בדיוק הטעם, אחד מעשר הטעמים של תקיעת שופר. שלוקחים את האיל של העקדה, שמה, ואז ביום הזה של ראש השנה נשאלת השאלה, תגיד לי, מה אתה? אתה נהנתן שרוצה להפיק מהעולם את מקסימום, אני אקרא לזה, דברים שימשכו את ליבך בזה, או שאת איש אמת. מה אתה? ואז בתקיעת שופר, אתה אומר קודם כל, השם הוא המלך, מלכויות. זה מה שאני רוצה, זיכרונות. כן, כדעת יצחק היום לזרעו ברחמים תזכור. זה הברכה של פינת זיכרונות. הכוונה היא, יש בנו בכל יהודי את הכוח להעדיף את האמת על הרווח. ומתוך כך נתקע בשופר ונחבר שמיים וארץ. שופר גדול יתקע, יהיה לנו שופר של מתן תורה, יהיה אחרי זה שופר של תקע בשופר גדול של גאולה. עם ישראל קיבל את הנצח. מלכויות, זיכרונות ושופרות. והכל בעיל הזה. כי הוא הכוח של אברהם להקדים את האמת על הרווח. אז יש פה מהלך מדהים. ומכאן ואילך, בשאלה שלך, אני עדיין מתייחס לשאלתך המקסימה, כאן כבר משתנה העסק. עד אברהם אבינו העולם היה מבולבל. הווה אומר, היו לה ניסיונות, חנוך הלך, נוח הלך, אבל זה עדיין לא השפיע על המציאות. ביצירתו של אברהם אבינו נולד משהו חדש. ונולד עם שיש לו טבע, שהוא אחרי זה הוא למען יצווה את בנה ואת ביתו אחריו, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת, עכשיו נולד עם, שהעומק של התרבות שלו, העומק של ההוויה שלו, העומק של ההסתכלות שלו, זה איך אנחנו בעצם מחזירים את העולם לגן עדן. לעולם שבו אפשר ליהנות מעץ השדה, ואפשר מכל עץ הגן אכול תאכל. אנחנו לא מחזירים את העולם לשיממון, שנשב לבאיזשהו משהו, מגדל שן, לא מחוברים למציאות. נהיה בגן עדן, כל עץ למאכל. אבל נדע דבר אחד שיש בעל הבית, ונפעל על פי הקודים, ומתוך כך נצליח לתקן את העולם. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים איך אנחנו מבטאים בעולם המעשה את המחויבות. לא רק במצווה האחת הזאת של האכילה, מצווה אחת לא עוזרת, אלא כנגד כל רגע בחיי האדם, כל רגע בחיי העם, כנגד כל זה יש לנו הדרכה מה לעשות. ואז הקדוש ברוך הוא מופיע אצלנו באכילה שלנו, ובשתייה שלנו, ובחגים שלנו, וביחסי איש ואישה במשפחה. כל הדברים הקדוש ברוך הוא יש לו מה להגיד, כדי ליישר את הצינורות, לפתוח אותם, שאז השפע יעבור, ואז על ידי כך אנחנו נוכל להחזיר את העולם למעלה. וזה התהליך. לכן, מה שהתחלנו, בעצם הגענו לעניין. העולם נברא כדי שהאדם יוכל להעלות אותו למעלה. האור הגנוז, לגלות את האור. האפשרות היא, איך מגלים את האור? כשאתה קשור אל האמת. ועד לאט לאט האור מתגלה. והיה והחלטת שלא, אז העולם מתרחק. והאור הגנוז מחכה למתנה עד שהוא יגלה והוא ייפתח עד הסוף. כי הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את העבודה על רצינות. זאת אומרת, הכוונה היא שהוא ראה שהכלים של העולם, שהאנושות, שהאדם, במיוחד אחרי שהוא ראה שהאדם הולך להידרדר גם בחטא הדבר הראשון וכו', שאי אפשר לתת לך את האידיאל כשאין לך כלים לקלוט את זה. הוא ראה את דור המבול, שבדור הקבלה, הכוונה היא עוד, האנושות צריכה לעבוד על עצמה הרבה מאוד כדי להגיע ליכולת של הקליטה של האור הזה. ולכן צריך להמתין עם זה. צריך להמתין. ראה שמעשה מקולקלים, הכוונה היא ראה שהאנושות עדיין לא תגיע ליכולת לקלוט כזה אור. בסדר? זה כמו אדם שמקבל איזה, אני לא יודע, איזה, אתה נותן לילד קטן מערכת מחשבים מאוד מאוד משוכללת. הוא לא יודע מה לעשות עם זה, זה לא יפיק שום תועלת, כי עדיין הוא לא למד, ילמד, יפתח, יתקדם, יוכל לקבל את הכלים הללו. וכך אנחנו בעצם הגענו לסיפור הראשון של התשובה. אמרנו שיש סיפורי תשובה, אתם מתגסים, זה סיפור התשובה של העולם, של האדם הראשון. האדם הראשון הוא בעצם הוליך אותנו, כי כולנו צאצאיו. כן. כן. זה מה שאנחנו רואים כשאנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על העובדה, שמעבר לזה שאברהם היה איש נפלא, והיצחק היה אדם נעלה, ויעקב היה איש אמת והכל, יש ברית ויש נחרטה ברית עם האבות. נכון? זוכר חסדי אבות מביא גואל. מה זה הברית הזאת? הברית הזאת זה, הברית היא לא משהו חיצוני, זה לא הסכם, זה משהו שמכאן ואילך, זה לא, על זה אין דיון. זאת אומרת, זה של אהבה ולצאצאיו, יש את החוש הזה להתמסר ולהיות מוכן לקבל אמת ולהילחם עליה, זה בילד אין בתוך ההוויה שלנו, זה משמעות ברית אבות. ואנחנו תמיד מזכירים את זה. אנחנו רואים, אנחנו מתחילים להזכיר, ריבונו של עולם, תדע, אנחנו מחוברים לקטע. רק לא הסתדרנו, סלחנו אבינו כי חטאנו, השיבנו אבינו לתורתך, תקעה בשופר, אנחנו הסתבכנו, אבל מתחילים את 18 ברכות, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, שמה מזכירים את זה? כדי להגיד, זה אנחנו, זה אנחנו. קודם כל אנחנו בגאון ובאהבה מכריזים על זה שאנחנו, זה המבנה הגנטי שלנו. כי האבות יצרו שינוי בעולם שאפשר לקדוש ברוך הוא לתת חותמת שגם ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, לחלותי את בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. הברית שנחרטה עם האבות תחזיק תמיד, ולכן עם ישראל חי לנצח נצחים, כי הדבר הזה קיים תמיד. לפעמים נגיע לזה על ידי מעשינו, ואז תשובה קדמה לגאולה, ולפעמים כשיגיע את גאולה ועם ישראל עדיין מתמהמה, לפעמים הגאולה תבוא לפני התשובה, ואז קודם כל העולם יתוקן, ואז עם ישראל יקרא לדגל והוא יבוא בשמחה גדולה, ושבו בנים לגבולה. עד כאן, רבותיי יקרים, נעמתם לי מאוד. ברוכים תהיו.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30,000 בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.